משה, ויאמר אליו, אני השם. והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. מה נאמר פה למשה רבינו? אז בעצם זה סיום לפרשה שבסוף הפרשה הקודמת. בסוף הפרשה הקודמת, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ללכת למצרים, לדבר עם פרעו, משה רבינו מגיע ואומר לפרעו, כה אמר השם, אלוהי העברים נקרא עלינו. באים ואומרים לו, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. היום הפרעו, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. ואז אומרים לו, אלוקי העברים, השם, אתה לא מכיר אותו, הוא אלוקי העברים, נקרא עלינו. הוא אמר, נלך דרך שלושת ימים, במדבר, ונזבחה לשם אלוקינו. הוא אומר, למה, ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. אתם התפקיד שלכם לסבול, אתם מפריעים את העם ממעשיו. והיום הפרעה אין רבים עתה מהארץ, והשבטם אותם מסבלותם. ולכן מה הוא עושה? הוא מחמיר את התנאים עוד יותר, מקשה עליהם יותר, ויצא הפרעה ביום את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפו לתת תבן לעם, ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן. הם יצטרכו לדאוג לעצמם לתבן, הדרך שהיו עושים את הלבנים היה טיט מעורב עם תבן. והם יצטרכו לתת את אותה כמות שהם נתנו עד היום, ואת מתכונת הלבנים תיתנו, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. משה אחר ויבואו שוטר, מי קיבל את המכות? שוטרי בני ישראל, והנוגסים עצים לאמור כדלו מעשיכם, ויוקו שוטרי בני ישראל. הם באים אל צועקים לפרו, פרו אומר להם, כל הבעיה היא שיש לכם מחשבות על חירות, על חופש, על לצאת במצרים, על לכת לסבוח לשם. יש לכם זמן מיותר. ולכן, יש לכם זמן להתעסק עם שטויות. ואתה לכו יבדו, תבן לא ינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. תיתנו את הכמות שצריך. ואז הם פוגשים את משה ואת אהרון, ואומרים להם, ירא השם עליכם וישפוט. הם מתכוונים לשם שמיים. אולי במבט מאוד קצר, או מבט מאוד קטן, ראש קטן, אבל לשם שמיים. הם באים ואומרים, תן לי להישאר עם הצרות שלי. יש לנו צרות, בוא נקל את המצב בתוך הגלות, במקום... יש את זה הרבה פעמים בחיים. יש אנשים שמסתכלים עם ראש גדול, רואים 10 נתונים. יש כאלה שמסתכלים עם ראש קטן. בראש קטן שלהם הם באמת מתכוונים לשם שמיים. והם באמת המטרה שלהם טובה. הבעיה היא שהם לא מסוגלים לראות מחוץ למשבצת הקטנה שלהם. הרבה פעמים יש אחד עושה לשם שמיים והשני עושה לשם שמיים, וזה לא בהכרח שאחד מהם שקרן. יכול להיות ששתיהם צודקים. שתיהם עושים לשם שמיים, אבל הם לא צודקים, כי הוא לא, אין לו את המבט הרחב שיש לשני. יש גם עניין של חוכמה, של מציאות, של הכרת המציאות, כן? חוץ מלדון על לגופו של עניין. טוב, הם באים ואומרים, ירא השם עליכם וישפוט. כאילו, הקדוש ברוך הוא ינקום בכם על מה שאתם עושים. הבאשתם את ריחנו. משה חוזר לקדוש ברוך הוא, וישב משה אל השם ויאמר, השם, והשם הוא כותב את זה, באלף דלת נון יוד. לא הוויה. תראו בפסוק, זה בפרק ה' פסוק כ"ב, כתוב היום, וישב משה אל הוויה ויאמר, אדנות, שם השם באדנות, למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתן? אז זה מה שהוא רואה, אל הפנה, אל הר סיני, כן. זה המקום שבו התייחד הדיבור למשה. אז אני לא יודע, ממש עד לשם, אבל הוא יוצא את העיר. הנה, הרשב"ם שם אומר, וישב משה אל המקום שהיה השם מדבר עמו שם. ואז הוא חוזר ואומר, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? מעניין, כי אתה שם לב שכשמשה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, איך הוא אומר? אדנות, שם אדנות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, והרא אל האבות בקד שקי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. אדנות לשון אדון. זאת אומרת, אנחנו הרי משתמשים בשמות האלה בכפילות. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה כקריא וכתיב. כתוב בתורה י-K-V-K, ואנחנו קוראים את זה א' ד' נ' י'. זה קריא וכתיב. זה בעצם הקריא וכתיב הכי שכיח בתורה. בתנ"ך. יש עוד קריאותים שהוא מאוד מאוד שכיח, וזה הוא והיא. הוא והיא. בתורה עצמה זה בספר יהושע, בספרים המאוחרים יותר כבר אין את זה. בתורה ובספר יהושע יש שימוש גם לנשים בה' ו' א'. יש הוא והיא, שתיהם נכתבים בה' ו' א'. יש פעמים נדירות שכתוב ה' י' א'. מה? כן, הניקוד, זאת אומרת, הניקוד זה בעצם מסורת. זה תורה שבעל פה, הניקוד. הניקוד שעובר במסורת, זה תורה שבעל פה, מלמד אותנו מתי קוראים היא ומתי קוראים הוא. אבל בעיקרון זה כתוב אותו דבר, זה עוד קריא וכתיב שהוא מאוד שכיח, והקריא וכתיב נראה לי הכי שכיח זה שם הוויה, שנקרא באדנות, אדון הכל, המשמעות של שם הוויה, פירוש המילות, זה, כאילו תחשבו איך שאומרים את זה לפי הניקוד שכתוב, זה הווה תמידי, הוא תמיד מהווה את העולם, זה הפירוש של המילה, אם היית צריך להגיד את המילה הזאת, הוא תמיד מהווה את המציאות, זה נקרא יוד קי ואף קי, עם הניקוד הזה. מה? הוא לא בא לבקש מהוויה, כאילו מהמציאות של הקדוש ברוך הוא, בצורה שהוא מתגלה כמהווה את העולם, הוא בא לבקש מאדון הכל. למה? עצם הקביעה שלו, למה הראותה? מה זה למה הראותה? אתה שלחת אותנו לעשות דבר לא נכון. הוא בעצם מתייחס פה כי הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, נכון? שהוא אומר לו לעשות פעולה X, והוא בא לפני פרעו, ופרעו מגיב לציווי של השם. זאת אומרת, פרעו הוא מציאות בפני עצמה בעולם, הוא מחליט מה הוא עושה ומה הוא לא עושה, והוא כאילו מגיב למה שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה. בתפיסה של שם אדנות, שהקדוש ברוך הוא אדון הכל. זאת אומרת, יש הכל, יש מציאות בעולם, קיימת, יש פרעו, יש משה, יש מצרים, יש בני ישראל. זה לא הכל איזה תהליך שהכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא. וכביכול, יש פה מציאות בשטח. יש פה פרעה במצרים. הקדוש ברוך הוא צריך לבקש מפרעה, לצוות על פרעה, להכריח את פרעה. נכון? ואז למה הרי אותה, אתה במה שציווית, גרמת לתוצאה הפוכה. בתפיסה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו אותה אחר כך, שזה שם הוויה, אז אין מקום לדבר הזה. הוויה הוא מהווה את הכל. את הטוב ואת הרע. את מה שנראה כרע, נתפס כרע. נכון. נכון. כמו אדון על המשרתים שלו. השם אדנות זה כמו שאתה רואה שם אברהם, כן, קורא למלאכים, ואנחנו מסתפקים שם, זה שם של קודש או שם של חול. זאת אומרת, יש את המציאות הזו גם בשם של חול. מה זה? אדון על עבדים או משרתים או אנשים כפופים אליו. אנשים שכפופים לאדון, הם מחליטים אם לציית לו או לא. בסופו של דבר גם עבד, הוא עבד רק בגלל שהוא מחליט להיות עבד. ברגע שקמו, הצטרפו קבוצה של עבדים והחליטו, אנחנו כבר מהיום ועלה לא עבדים, העבדות נגמרה מהעולם. וזאת לא הייתה החלטה של אף אחד חוץ משל עצמם. הוא לא אוטומט. אצל בהמה יש עוד מציאות כזאת שאנחנו מתייחסים לזה כקורא לה ואיבה הזו עשה משהו. אצל אדם, יש גמרא בקידושין. גמרא בקידושין דנה לגבי קניין משיכה. האם אפשר לקנות עבד בקריאה? אז הגמרא אומרת שלגבי בהמה, אני לא נכנס להלכה מה שיוצא, אבל יש שם צד בגמרא שלגבי בהמה, כשאתה קורא לה בהמה, בואי, הודיו, הויצה, לא יודע איך שקוראים את זה, והבהמה באה, זה נחשב שאתה משכת אותה. כי אין לה בחירה, קורא לה והיא באה. אבל אצל עבד זה שונה. קראת לו, הוא בא, זאת החלטה שלו. לא אתה משכת אותו, אין מציאות כזאת. גם אם לגבי בהמה זה ספק, אם זה נחשב או לא נחשב, כי יש לה איזו רמה מציאות של בחירה. אצל עבד ודאי שלא. בסופו של דבר יש לו החלטה שלו והוא המחליט. אם אנחנו מקבלים, כאילו, בתפיסה הזאת שהוא מדבר השם, אבל השם כאדנות, אז זה אדון. יש פרעו, ולכן יש פה למה ראותה. הקדוש ברוך הוא עשה כביכול צעד מסוים שגרם רע לבני ישראל. למה הראותה לעם הזה? למה זה שלחתני? האמת היא, צריך, יש פה נציב, אני לא יודע כמה להיכנס למהלך הזה, מהלך גדול. הנציב בעמק דבר מסביר את כל הפרשה הזאת, כי הוא אומר שמשה רבינו עצמו, בשלב הראשון, כשאנחנו מדברים בתקופה הזאת, כשהוא מגיע לפרעה, הוא עדיין לא הבין, לא הגיע להשגה, להכרה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, גם בדברים הרעים שיש בעולם. לא, אולי לא, אני לא מגדיר את זה בצורה הנכונה. צריך באמת לראות, זה מעשה קצת עדין, אז עדיף לראות אותו יותר מדויק בפנים, ולא לחזור עליו ככה, ומה שנקרא שיעור פרשת שבוע. אבל הוא אומר שמשה רבינו בעצמו, שהוא המורה הגדול שמלמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא, בספר דברים חוזר על זה עשרות פעמים, שכל דבר שקורה בעולם זה הקדוש ברוך הוא מנהל ולטובה, וזה הכל תהליך שמתנהל לקראת הטוב הגדול, כשבחלקו יש דברים שבאופן זמני או באופן חיצוני נתפסים כדברים רעים. אבל באמת הכל, כל מה שהקדוש ברוך הוא מנהל, הכל לטובה. אומר משה רבינו עצמו עוד לא הגיע להכרה הזאת כאן, ולכן הוא בא וטוען, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? אבל יכול להיות שזה גם מרומז בשמות שבהם הוא משתמש. כמו שחזל אנחנו עומדים פה הרי על השמות אלוקים, הוויה, נכון? כל שקי, זה הרי מה שהפסוקים מדברים פה. גם שם הוא, תופע, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כעדנות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ושמי הוויה לא נודעתי להם. ויאמר אליו, וידבר השם אל משה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני הוויה. מה זה? אתה באת לדבר אל אדנות, בשם אדנות, אדון הכל, למה הרי אותה? לא, זה אני הוויה. אם אני הוויה, זאת אומרת, מהווה את הכל כל הזמן, אז הכל זה חסד, הכל זה רחמים. למרות שעכשיו זה לא נראה כרחמים, למרות שעכשיו זה נתפס כדבר גרוע, בעצם זה רחמים. אם יש רחמים, אז זה אצלי. כך נראה לי יש מדרש כזה, הרב זוננפלד כותב את זה, כותבים את זה לשמו בצורה ברורה יותר, יש את זה אפילו גם במדרש, שמקור הרחמים הוא אצלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוויה, אתה חושב שאתה מרחם עליהם? הרחמים הם אצלי, אני הוויה, מה זה הוויה? השם שמידך הרחמים. זה הרחמים, מה שאתה רואה עכשיו מול העיניים, ונראה לך כלמה הראותה, נראה לך כדבר רע, זה באמת טוב. מה? כי זה יוביל לתהליכים, כי זה מקצר את הגלות, יש כמה סיבות, כמו שהמפרשים כבר מדברים, שקושי השיעבוד ישלים וכל מיני סיבות אחרות. נכון, זה עוד פירוש, אולי פירוש חדש שלך, אבל זה פירוש יפה, זה אמיתי גם כן. ויש מצב מסוים שעדיף שנהיה קשה, כי אז אנשים מתעוררים להבין שזה לא טוב. לפעמים אנשים מתרגלים מדי טוב למצב קיים, וטוב, בוא נשאר עם זה, בוא נהיה פה, בוא נשאר פה. הטוב במצרים. אוכלים לכם לעשות, לא. כן. זה נקרא אופטימיזציה של העבר. טוב, אז למעשה משה רבינו בא פה ושואל את השאלה קשה מאוד. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? אומר רשי, אם תאמר מה אכפת לך, למה הראות על העם הזה? כאילו, מה זה העסק שלך? למה זה שלחתני? למה אני צריך להיות שליח לדבר כזה? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך. זאת אומרת, הצל לא הצלת, וגם השוטרים של העם לא ניצלו מהמכות שהם קיבלו. מה? אז יש באמת, נראה לי שהרמב"ן אומר, אני לא זוכר עכשיו בדיוק, אבל נראה לי שהרמב"ן אומר שמשה רבינו לא בא מיד באותו יום. הוא לא חושב שזה אוקוס פוקוס. הוא יגיע לפרעה ומיד הכל יסתדר. אבל הוא חיכה, הוא אומר, הוא חיכה חצי שנה. הוא רואה שרק הולך ונהיה יותר גרוע, זה לא נהיה יותר גרוע כאילו זמני, זה מדי הרבה זמן שלו. ואז הוא מגיע לקדוש ברוך. הקדוש ברוך אומר לו, לא, אתה תראה אשר יצא לפרעה, יש פה מטרה, זה לא הולך להיות מיידי, זה הולך להיות שפרעה יקשה, ואז הוא יקבל את המכות, כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשה מארצו. מה זה ביד חזקה יגרשה מארצו? שגם עם ישראל הוא אומר, זה נראה לי מתחבר יפה מאוד לפירוש שאתה אמרת, שעל כורחם של ישראל יגרשם ולא יספיקו לעשות צידה. זאת אומרת, עם ישראל לא רוצים לצאת ממצרים. הם לא רוצים. ולכן מה? צריך שיהיה עכשיו 10 מכות, וביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מעצמו עד שעם ישראל יגורשו ממצרים ביד חזקה. ועכשיו הוא בא, הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ופה הוא בא ואומר לו, אם אנחנו מסתכלים על הפסוקים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני הבטחתי הבטחות לאברהם, יצחק ויעקב, ועכשיו הגיע הזמן לקיים. אבל חז"ל מבינים שיש פה איזה נימה של ביקורת. כי הוא אומר לו, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שקי. כל שקי זה שם של הבטחות. שהבטחתי להם כל מיני הבטחות, כל מה שיהיה. ושמי הוויה לא מודעתי להם. אז בעיקרון ההמשך הוא של הפסוק הבא, וגם הקימותי את בריתי איתם, הבטחתי להם, ועכשיו שמעתי את נקת בני ישראל, לכן אמור לבני ישראל, אני אוציא אותם ממצרים וכל הפרשה הבאה. אבל יש פה גם רמז למשה, שהנה, תראה את האבות, הם עצמם לא נשברו כשהם לא ראו את הקיום של ההבטחה. קיבלו ההבטחה והאמינו, היה להם, הם נתנו אמון. שאם קיבלו ההבטחה זה יתקיים, גם אם לא ראו את זה מול העיניים. ושמי הוויה, שמידת הרחמים לא התגלתה להם, הם לא ראו איך הדברים מתקיימים. ואתה ככה נשבר, ואתה כבר בא בדרישה ובטענה מול הקדוש ברוך הוא. נכון. יש מדרש כזה שאומר שמשה רבינו דרש כבודם של בנים. יש כאילו בין הנביאים, יונה הנביא דרש כבודם של בנים ולא דרש כבודו של אב. לא דאג לכבוד של הקדוש ברוך הוא, דאג לכבוד של עם ישראל. אם עם ישראל עכשיו הוא ילך לנינווה, נינווה הגויים קריבי תשובה, כולם יחזרו בתשובה מהר, יהיה כבדה על עם ישראל. אז הוא לא מציית לקדוש ברוך הוא, בורח שלא תחול עליו רוח נבואה, דרש כבודם של בנים ולא דרש כבודו של אב. אליהו הנביא דרש כבודו של אב ולא דרש כבודם של בנים. כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה לך פה אליהו? מה הוא ענה לו? כנו קינאתי להשם, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מראה לו מחזה, כל דממה דקה, לא באש השם, לא ברוח השם, לא ברעש השם. שהוא מתכוון להעביר לו מסר, כמו שהמדרש אומר, המלבי מסביר שם בריחות, שאי אפשר לנהל את עם ישראל, להניג אותם בצורה של רעש, רוח, אש וכוח. רק בכל דממה דקה. בעדינות, ברכות, באהבה, בחיבה, תרומם אותם, תגביה אותם, ואז הם יהיו טובים. אז הוא מרמז לו, אל תבוא פה, תתלונן עצמי אצל הקדוש ברוך הוא, למה עם ישראל לא בסדר, ועם ישראל, ואני נשארתי לבד. תחזור אליהם, תדבר איתם, תנסה. בלי רעש המלחמה. אבל אליהו הנביא, מה הוא אומר? הוא שואל אותו עוד פעם, אחרי כל המחזה הזה, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה עדיין עושה פה? קיבלת הוראה ללכת לעבוד בצורה אחרת. אז הוא אומר, לא, כנו קינאתי להשם, כי אז הוא חוזר עוד פעם על הפסוק הזה, כי אז הוא בריתך. הוא אומר, אני לא מסוגל לעבוד בצורה אחרת. אני מסוגל לעבוד רק ברעש רוח אש. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם ככה, אתה לא יכול להיות נביא לישראל. לך תמשך את אלישע לנביא תחתיך, ותעלה ברכב אש השמיים. אתה אומר? באמת, כל פעם הוא עצמו אומר, אתה יודע, זה האמת היא שכשאתה מדבר על תהליך היסטורי שלם, זה לא רק מה שמותר ומה שאסור, אלא זה מערכת הרבה יותר רחבה. הרי לא נעשה עבירה אחת ונחרב בית המקדש. התוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, וזה מדובר על עשרות פעמים, איך שהפסוק עצמו פה בנביא, שגם את הנביאים שלחתי עליכם ולא שמעתם. זה תהליך ארוך מאוד מאוד מאוד, שבסופו של דבר, עד כמה שזה כואב, זה באמת קשה לקבל את זה, אבל לטובת עם ישראל לחרבו שתי מתי המקדש. אבל איך שהמדרש קורא לזה, הוא דורש כבודו של אב ולא דורש כבודם של בנים. לעומת זאת, אצל משה רבינו מוצאים את שתיהם. הוא מצד אחד עומד מול הקדוש ברוך הוא ומדבר לטובת בני ישראל, למה הרי אותה לעם הזה, הוא דורש את כבודם של בנים. מצד שני, הוא מגיע לבני ישראל ודורש כבודו של אב. של משה רבינו יש את שתי הדברים בו זמנית. הוא גם דורש כבודו של אב וגם דורש כבודם של בנים. אוקיי, יש איזה סיפור על אחד האדמו"רים, נראה לי רב לוי יצחק מברדיצ'וב או משהו כזה, שהוא היה רב עיר. אז היה צריך להגיד, לפעמים מוסר לבני העיר דברים שהם לא בסדר, זה התפקיד שלו כרב. אז כשהיה בא, הוא היה אומר, כאילו, ריבונו של עולם, אני לא מדבר אליך, כאילו, אל תקשיב, עכשיו אני מדבר רק אליהם. ואז הוא מסתובב מארון הקודש ומדבר לציבור על מה שהם לא בסדר. אז כאילו, לא, זה לא בשבילך, אתה לא צריך לשמוע את זה. כן, כאילו, לא, כשהוא בא מול הקדוש ברוך הוא, אז עם ישראל כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים, גם אם עושים משהו לא בסדר, אז הכוונה לטובה והכל. זה מתי? זה רק בתפילה. כשמתפללים מול הקדוש ברוך הוא, אז מלמדים זכות גם על הרשעים, ומלמדים זכות, וכולם, כל היהודים צדיקים, ותראה איזה צדיקים, שאפילו, איך זה הולך? שאפילו בזמן שהוא מורח תזפת על הגלגלים, הוא מתפלל, נכון? תראו את הסיפור עם הרב לוי יצחק, או כל מיני דברים כאלה. למעשה, מה אתם חושבים? רב לוי יצחק מבודד של עצמו, כשהוא ראה את אותו אדם, ככה מורח את הגלגלים, אז הוא לא בא ואמר, אך, איזה צדיק. הוא אמר, כאילו, הקדוש ברוך הוא איזה צדיק, אפילו כשהוא מושך את הגלגלים בזפת, הוא מתפלל. אבל הוא ניגש לאותו אדם והעיר לו. זה ברור, כן? הוא העיר לו, ובשביל זה הוא היה, הוא הרי יחזיר רבבות בתשובה, רב לוי יצחק מברדיצ'ו. היה עובר על זה שלא לא באמצע התפילה מורחים את הגלגלים בזפת. עכשיו זה זמן להתפלל, תעשה את העבודה בזמן אחר. אבל הנקודה, יש את ההבדל ביניהם. טוב. לענייננו, יש פה בפרשה כמה וכמה נקודות. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. יש פה מדרש על הפסוק הזה, אומר, הדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב בפסוק, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשהו. לכאורה, מה הקשר בין הפסוק הזה לפסוק הזה? אז אומר הרד"ל, שהוא בא לבאר את החילוק, הרי פעמיים משה רבינו שאל למה. פעמיים הוא שאל למה. פעם אחת הוא שאל למה יחרה הפכה בעמך. לא להיו, הוא שאמר גם למה יאמרו הגויים. למה, לא למה יאמרו מצרים. אבל על פעולות או דברים שהקדוש ברוך הוא עשה או רצה לעשות, הוא שאל פעמיים למה. פעם אחת הוא שאל למה יחרה הפכה בעמך אשר רוצה את המארץ מצרים. מה? ולמה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? הנה זה בעצם שלוש פעמים, אבל זה פעמיים שהוא שאל. מה ההבדל? למה ולמה יחרה הפכה בעמך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא מקבל את התפילה שלו, ובאמת הוא סולח. ופה ההפך, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, והוא נותן לו מוסר. אז אומר, זה הבא מדרש לתרץ, כי מה האדם שיבוא אחרי, שיבוא להרהר אחרי המלך את אשר כבר עשהו? אם הוא בא לבקש על העתיד, אז באמת יש מקום לבוא ולבקש. ולהגיד למה יחרה בעתיד הפכה על עמך. הוא לא בא לשאול את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא כבר עשה, אלא על מה שהוא עתיד לעשות. אז הוא בא לבקש לעורר רחמים, אז יש מקום לשאול את הלמה, והתפילה שלו נענה. פה, איך, מה משה רבינו בא להגיד? למה הראות תעבר לעם הזה? למה זה שלחתני? הוא בא לשאול על העבר, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך, את אשר כבר עשה הוא, זה בא המדרש לביום. יש בספר הפריון של הבעל הקיצור שולחן ערוך, אומר שיש פה וידבר אלוקים אל משה, ויומר אליו אני השם. אומר, מה זה וידבר ויומר? הכפילות הזאת. אז הוא אומר שהאלשיך הקדוש אומר על הפסוק, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה זה וינחם השם על הרעה אשר דיבר? אומר שהרבה פעמים יש אפילו אצל בן אדם שהוא כועס, אז הוא רוצה להניש, אבל אז הוא מתחיל לדבר דיבורים חריפים, הוא כועס וצועק עליו, ואז כאילו, בעצם יצאנו ידי חובה בדיבור, יצאנו ידי חובה בצעקה, באיום, לא צריך לבצע גם בפועל. אומר, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, וזה שהוא דיבר לעשות לעמו, אפילו שהוא לא עשה, אז כבר נהיה וינחם. הם יצאו ידי חובה, במקום לקבל את העונש בפועל, הם קיבלו את העונש בזה שדיברו שיעשו להם רע. הוא אומר, כך גם כאן, באמת, משה רבינו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וידבר אלוקים, דיבור זה הרי לשון קשה, ואלוקים זה מידת הדין. הוא דיבר איתו, וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו קשות. ויאמר אליו אני השם, ובזה שהוא דיבר איתו קשות, אז הוא כבר יצא ידי חובה, ומאז בו, ויאמר אליו אני השם, שזה כבר אמירה. אמירה רכה. יש רמז יפה שאומרים שויומר אליו אני השם, זה מקום יחיד בתורה שויומר אליו אני השם, זה בלי אתנחת, בלי אפסק. אין עוד פסוק כזה בתורה ויומר אליו אני השם. יש אצל אברהם אבינו, יש ויומר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאורגזים. אבל ויומר אליו אתנחת, כאילו זה הפסקה, ואז אני השם אשר הוצאתיך זה משפט חדש. פה זה וידבר אלוקים אל משה, ויומר אליו אני השם. אז בכל יש פה איזה, כיוון שהפסוק מחובר, אז יש פה משהו מיוחד שהיה אצל משה רבינו, שויומר אליו אני השם, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ישירות. אז אומרים שראיתי מציינים בספר אוצר חיים, שויומר אליו אני השם בגימטריה 391, ופנים אל פנים זה גם כן גימטריה 391. כי דווקא אצל משה רבינו היה ויומר אליו אני השם, שזה גילוי של פנים אל פנים, שהוא מדבר אליו ישירות. יש רמז של טוב, זה בפסוק הבא, ויאמר אליו אני השם, מקור הרחמים, ויאמר אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז מה זה ויאמר? אז רשי אומר ויאמר אל האבות. אז רשי שכולם כבר שואלים עליו, מה המשך הפסוק? ויאמר אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אז מה רשי בא לבאר? מה הוסיף פה רשי במילה אל האבות? אם היה כתוב ואירה בכל שקי, אז רשי היה מסביר, ואירה למי? אל האבות. אבל מה המשך הפסוק? אל אברהם, אל יצחק וליעקב. אז מה ברשי להוסיף? טוב, אז המזרחי, הסמדי חכמים, מביא בשם רבי אליהו מזרחי, שאומר שרשי נוקט לו בלשון קצר. יש כמה וכמה פירושים. יש את הפירוש מפורסם של רב מאיר מפור משנן. רב מאיר מפור משנן אומר שמה זה אל האבות? אל האבות זה אומר, כי האבות אברהם, יצחק ויעקב, אומר, למה הם כתובים כולם, כל אחד בפני עצמו? כי הם כולם היו אבות ולא בנים. אומר, זה לא היה שיצחק היה בן של אברהם. פירוש, אולי שהיה בן שלו. אבל בעבודת השם, הוא לא היה, אברהם היה צדיק, אז הוא גם היה בן שלו, אז הוא המשיך בדרך שלו. לא, הוא היה אב בפני עצמו. כאילו הוא יצר דרך חדשה. הוא מצד עצמו היה צדיק. גם אם יצחק לא היה בן של אברהם, הוא גם היה צדיק. הוא היה צדיק בפני עצמו. נכון שהוא גם היה בן של אברהם. אבל לא זה מה שגרם לו, יש לפעמים אנשים שהוא לא צדיק, אבל מה, אבא שלו צדיק, זה החינוך שהוא קיבל, הוא פשוט בן אדם לא מרדן, ותמיד ממשיך במה שמכתיבים לו הוא עושה, אז לכן הוא גם צדיק. אבל יצחק ויעקב לא היו כאלה, הם היו כולם אבות. כל אחד היה אב בפני עצמו. כל אחד בפני עצמו עשה את העבודת השם שלו, והגיע לדרגה שלו בעבודת השם. זה ויירה אל האבות, אל אברהם, אל יצחק ויעקב. כיוון שכל אחד מהם עשה את העבודה שלו בפני עצמו, לכן כל אחד מהם גם קיבל הבטחה בנפרד. אם זה היה, יצחק היה בן ממשיך של אברהם, וכל העבודה שלו הייתה להיות בן ממשיך של אברהם, אז אברהם אבינו כבר קיבל את הברכה של ארץ מגוריהם אשר גרו בה את ארץ ישראל, אם ככה, אז מה יש לתת עוד פעם ברכה ליצחק? הוא בן ממשיך, אז הוא גם בן ממשיך בזה. אבל היות ויצחק לא היה בן ממשיך של אברהם בעבודת השם, הוא היה אב בפני עצמו בעבודת השם, ולכן גם את ההבטחות שהוא מקבל, הוא מקבל הבטחה שלו בפני עצמו. זה הפירוש של רב מאיר מפור משנן. נחתם סופר כותב, שמה זה אל האבות, אומר יותר בדרך רמז, אל האבות זה אומר ולשום, ולא אבה השם השחיתך, אבה זה לשום רצון, נכון? אל האבות אומר ואירה אל האבות, הקדוש ברוך הוא מתגלה למי שרוצה. זה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. והערה אל האבות. אומר חתם סופר, הקדוש ברוך הוא מתגלה למי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. הוא אומר, וגם כמו שמפרש הרמב״ם, על הפסוק אהיה אשר אהיה, אומר הרמב״ם, אהיה עם מי שרוצה שאני אהיה עמו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מוכן להתגלות לכל אחד. ולא משנה מה הוא ומי הוא, כמו שכתוב בתנת ואליהו. אמר אליהו הנביא, משביע אני עליי שמיים וארץ, ילקוט שמעוני מביא את זה, משביע אני עליי שמיים וארץ, שבין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, בין ישראל, בין גוי, בין עבד ושפחה, בין אני, בין עשיר, הכל לפי מעשיו, שורה עליו רוח הקודש. לא תלוי בכלום. לא תלוי בשום דבר בעולם. תלוי בדבר אחד, רצון. האדם שרוצה, הוא יעשה לפי מעשיו, תשרה עליו רוח הקודש. האמת היא שפועל לעבוד זה יותר מזה, זה לאו דווקא לפי מעשיו, אלא לעבוד, מי שרוצה זוכה. יש את הפירוש, נראה לי אמרנו את זה כל פעם, אבל זה אף פעם לא חבל לחזור על זה עוד פעם. יש את הרש"י בשופטים, פרק ה', כותב, על בשירה של דבורה. אחרי כל הסיפור שהיה שם בתבור עם סיסרא ויבין מלך נען באים להילחם, ואז דבורה אשת לפידות אומרת לברק בן אבינועם שיבוא יחד איתה למלחמה. הוא לא רוצה לבוא, בסוף היא הולכת ביחד איתו, הוא לא רוצה ללכת לבד, בסוף הוא הולך ביחד איתו, הם הולכים ביחד, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד כוכבים ממסילותם, נלחמו עם סיסרא, נחל קישון גרפן, וגרף את כולם לתוך הים. ואז שרים דבורה וברק בן אבינועם, ומה הם שרים? אנוכי לשם, אנוכי עשירה. הזמר על השם אלוקי ישראל. אז יש פה כפלות בפסוק. אנוכי, שימו מלאכים, מאזינים ורוזמים. אנוכי להשם, אנוכי עשירה, אנוכי אנוכי. אומר שם רש"י, מה זה אנוכי אנוכי כפול? בגלל שכשהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה לעם ישראל, אז הר הכרמל והר תבור, באו שניהם לבקש שעליהם תינתן התורה. כמו שחז"ל דורשים על הפסוק, למה תרצדון הרים גבנונים? למה תרצדון תרצו דין, או במפרשים, תרצדון תקפצו, ותרצו שעליכם תינתן התורה, הרים גבנונים, הרים בעלי מום. למה הם בעלי מום? שהם בעלי גאווה. ההר חמד השם לשבטו, אלוקים ישכון לבטח. מי זה? זה הר סיני, שהוא הקטן שבהרים, שאותו בחר הקדוש ברוך הוא. כתוב פה שההר הכרמל והר התבור, שתיהם באו והם רצו שעליהם תינתן התורה. אז היה להם רצון כזה. הר הכרמל כי הוא הכי גבוה, הר התבור כי הוא הכי יפה, הם רצו. אומר רש"י, לכן היות והם רצו אז הם זכו. שעל הר סיני נאמר פעם אחת אנוכי השם אלוקיך, ועל הר תבור נאמר פעמיים אנוכי, אנוכי להשם, אנוכי עשירה. ואותו דבר גם הר הכרמל. הר הכרמל הרי שם היה עם אליהו הנביא אחרי שלושת השנים של הרעב עם אחאב, ואז אחרי שיורדים שם לנחל שוחטים את נביאי הבעל, ואליהו הנביא אומר לעם עם השם אלוקים, אם הבא ויענו כל העם וקראו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. למה? הוא רצה שעליו תינתן התורה. אז נכון, אנוכי השם לוקח בהר סיני, אבל פעם אחת. ובהר הכרמל, פעמיים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כך אומר רש"י בשופטים פרק ה'. ואם נתבונן בזה קצת, אז זה דבר נפלא. בגלל ששימו לב, מה נחשב את הקדוש ברוך הוא בעל מום? חוסר כישרונות, חוסר ייחוס, שום דבר לא נחשב חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא, מום אצל הקדוש ברוך הוא. יש דבר אחד שכן נחשב מום אצל הקדוש ברוך הוא, בעל גאווה. למה תרצו הרים גבנונים בעלי מום שהם בעלי גאווה? ואפילו הרים בעלי מום אמיתיים, בעלי גאווה, גם הם יזכו לכפול אם יש להם רצון. גם הר הכרמל והר תבור שלא נוגעים בעצם, הם בעלי מום, הם פסולים, הם בעלי גאווה. אבל היות והיה להם רצון, אז הם זכו לקבל בכפליים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ואנוכי אנוכי. וזה והרה אל האבות. מי... אם הוא ירצה, הוא יקבל. כל אדם. לא משנה מה המצב שלו. הכל... לא נוגד. אם אדם ירצה, או הנקודה היא צריך לרצות. אם האדם ירצה, אז גם המידות שלו יתיישבו, הכל יסתדר. זה שיש לבן אדם חסרונות, ברור שיש לו חסרונות, אבל אם יהיה לו רצון חזק, אז גם החסרונות עם הזמן יסתדרו, יתגבר עליהם. החסרונות הם מכשולים, הם לא עוד דברים שמונעים. הם מכשולים שצריך להתגבר עליהם, ואפשר להתגבר עליהם הרי. האדם נברא בעולם הזה בשביל להשתנות, לא בשביל להישאר אותו דבר. לא בשביל לעשות ניתוח גרפולוגי בגיל 3 מן קווי האופי שלו, ואם זה הוא נשאר על גיל 80-90-100. אלא בדיוק ההפך, אדם אמור להיות כל החיים שלו דינמי, משתנה, 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 זה התפקיד בעולם. לכן בן אדם יש לו מידות רעות, אז יופי, אז הוא קיבל רשימת תפקידים לביצוע, רשימת משימות. אחד אחד, לפרק כל מוקש לבד ולהתגבר עליו. אבל והרה אל האבות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. וכל מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. יש והרה, יש רמז יפה של אחידה. אומר שזערה בגימטריה יצחק. נכון? 208. יצחק זה גם 208. 10, 90, 8, 100. אז זערה בגימטריה יצחק. הוא אומר למה? הוא מביא מדרש. המדרש הזה מביא אותו כמה פעמים. גם בדבש לפי, גם בפני דוד. יש 3 או 4 מקומות אחידה מביא את זה. שכשהקדוש ברוך הוא רצה לגאול את עם ישראל, אז הוא שאל מי מוכן, הוא ניגש לאבות הקדושים ואמר מי מוכן לתת אות מהשם שלו שיגאלו עם ישראל. אמר אברהם, אם אני אתן את ההי מהשם שלי אז אני לא יהיה אב המון גויים. אמר יעקב, אם אני אתן את היוד מהשם שלי אז אני אשאר עקב. אז יצחק בא ונתן מהשם שלו, שבעיקרון הרי אמור להיות כתוב יצחק, כן, לזרו, לעבדו ליצחק. אז זה נכתב יצחק, ואת ההפרש שבין השין לצדיק, שזה 210 שנים שהיו בני ישראל במצרים. וזה האות שין של יצחק, שזה הפך להיות יצחק. אמר, ולכן מרומז פה, ואירה אל אברהם, יצחק ויעקב. ואירה זה גימטריה יצחק, שבזכותו יצאו בני ישראל במצרים. למעשה החידה מעריך בזה עוד הרבה, להגיד למה, אומר, יציאת מצרים הייתה דווקא בצורה הזאת, בגלל שזה בא בכוח יצחק, כמו שגם הגאולה העתידה תהיה בכוח יצחק. יש בה חידה ויש עריכות גדולה, באמת, מה העומק בזה. אבל בעיקרון הוא אומר את הרמז הזה. והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שקאי, ושמיע שם, לא נודעתי להם. כתוב במדרש, שחבל על דאבדין ולא משתכחין. חבל על, על דבר שנאבד ולא משתכחין ולא מוצאים אותו. למה? שהרי אברהם, יצחק ויעקב, כל כך הרבה הבטחות הבטחתי להם. ולא יראו אחר מידותיי לבוא ולהגיד למה הרי אותה. והנה חבל על דאבדין, היום אתה מגיע ושואל למה הרי אותה. אז מאוד מעניין, מה זה חבל על דאבדין? שעכשיו הם עבדו. יש סיפור יפה, נראה לי שאתם סיפרתם את זה לפני כמה שבועות, שהיה עיר אחת, באו למנות רב, עיירה קטנה, והעיירה של המאה הארץ, ואף אחד לא הסכים לבוא להיות לכהן אצלם ברבנות. טוב, יום אחד עבר שם איזה רב, אומרים לו, אתה יודע, אצלנו בקהילה, אולי אתה בא להיות הרב שלנו, או שאני הרב שלכם, זאת עיירה קטנה, אתה יודע מי קבור פה? רבי עקיבא איגר, והקצות החושן, והנציבות המשפט, ורבי יונתן אייפשיץ, כל זה רשימה ארוכה ארוכה של גדולים, צדיקים, ראשונים ואחרונים, שכולם קבורים במקום הזה. עיר כזאת, שכל כך הרבה צדיקים קבורים בה, אז הוא מוכן, הוא יהיה פה הרב. טוב, אחרי שהוא כבר מכהן שם כרב, יום אחד הוא הולך לבית הקברות, ורוצה לראות להתפלל בקברים של הצדיקים, מסתכל, אין אף אחד, לא מתחיל ולא נגמר. אז הוא קורא לפרנסים, לראשי הקהל, זאת אומרת, מה קרה? למה רימית אני? למה סיפרתם לי שכל הצדיקים האלה קבורים פה? ואיפה? רבי עקיבא איגר קבור בפוזנה, רבי יעקב, נתיבות המשפט, קבור בליסה, כל אחד קבור בעיר אחרת, אף אחד לא קבור פה. ומה, הקברות האלה נראה לך שהם קבורים? שם לומדים את הדברי תורה שלהם עדיין, בפוזנה לומדים את התורה של רבי עקיבא איגר, הוא לא קבור שם, שם הוא חי. פה הוא קבור, פה אף אחד לא לומד את הדברי תורה שלו, פה הספר שלו תמון בארון, אני לא יודע אם בכלל נמצא בעיר, פה הוא קבור. פה כל הצדיקים קבורים. אומר אותו דבר, גם כן פה, בעצם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עד היום, אברהם יצחק ויעקב לא מתו. הם לא נאבדו עדיין. למה? כי עדיין היה צאצאים שלהם שהלכו בדרכם. אומר, אבל אם עכשיו אתה מגיע ואומר למה הרי אותה, אם ככה חבל על דאבדין, עכשיו הם נאבדו. עכשיו נאבדו אברהם יצחק ויעקב. כשאפשר לבוא, אם הצאצאים שלהם הולכים בדרך שלהם, וכמו שהם לא שאלו למה הרי אותה, גם אתם לא שואלים למה הרי אותה, אז הדרך ממשיכה. אז הם חיים, הם לא נאבדו. אבל אם ככה הם כבר קבורים, אם ככה זה חבל על דאבדין, עכשיו צריך להצפיד אותו. עכשיו צריך להצפיד, אם עכשיו רואים שכבר הדרך נאבדה, עכשיו זה... למה הרי אותה? זה חבל על דאבדין ולא משתכחים. כן. הוא אומר, והרא אל אברהם, אל יצחק וליעקב בקל שקאי. מה זה קל שקאי? שהוא מבטיח הבטחות, והוא שמיע שם, לא נודעתי להם. יש באמת פירוש מאוד יפה, מה זה שם שקאי? מה זה קל, זה חזק, שקאי זה שאמר לעולמות די. אבל יש פירוש מאוד יפה, שמעתי את זה נראה לי מהרב סיינגר, יהודי חסידי, אמר פירוש מאוד יפה. אומר, אנחנו בדרך כלל איך זה הולך, שמי שאמר לעולמו די, שקאי, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. מה הקשר בין תחילת המשפט לסוף המשפט? הוא אומר, הנקודה היא כזאת, למה אמר לעולמו די? בעיקרון הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ככל שהעולם נברא יותר, הוא מתפשט, 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 הוא יותר ויותר מתרחק מהקדוש ברוך הוא. נכון? העולם גודל יותר, נהיה ארצי יותר, יותר ויותר צמצומים וצמצומים וצמצומים, וככה הוא גדל ומתפשט ומתרחק מהקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לעולמו, די. למה די? כי אם זה יהיה כל כך גדול וכל כך רחוק, אז כבר לא יהיה אפשרות לגלות את הקדוש ברוך הוא בבריאה. ולכן צריך שהעולם יהיה קצת, לא כל כך גדול, אלא קצת יותר קטן, ואז יהיה אפשרות לגלות בו פחות צמצומים, ואז יהיה אפשר לגלות בו את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר אנחנו מבקשים, מי שאמר לעולמו די, למה? כי אם יהיה מדי הרבה צמצומים, כבר לא יוכלו לגלות את הקדוש ברוך הוא, אז יאמר לצרותינו די. למה? כי אם הצרות שלנו גם גדלות מדי הרבה, אז קשה לנו לגלות בהם איפה הקדוש ברוך הוא. לכן יאמר לצרותינו די, כי אם זה יצרה שהיא קטנה, או לא, הצרות יפסיקו, אז אנחנו נוכל להתבונן באמת ולראות, זה לטובה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה, ויש פה, זה לא מקרה, זה בא לעורר אותנו, אבל ברגע שהצרה היא גדולה מדי, אז כבר קשה לנו לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז זה שקי, שאמר לעולמו די. לא, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. אומר החידה, מה זה ארץ מגוריהם אשר גרו בה? אתה יודע למה הם קיבלו את ארץ ישראל? כי הם היו פה גרים. זה המלבים, המלבים אומר. שהם גרו פה, גרו פה, כי הם היו רק גרים בארץ. הם לא היו תושבים, הם לא הרגישו שפה זה המקום שהם חיים לעולמי יד. אלא, כמו הסיפור הידוע עם החפץ חיים, פה אני רק אורח, הבית שלי הוא בעולם הבא. ולכן, בגלל שהם גרו כך, לכן בחרתי בהם, ולכן לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. נזכה כולנו בעזרת השם לגאולה שלמה. אביך אני אבנה קשה עם הרצוע, כדיבור חזר כסף ישראל, לפי כך ריבור להם תראו מצווה שנמל, אני חופץ למעט, תראה יגדיל תראו וידיר.